השיעור יום מוקדש להצלחה גדולה בעזרת השם לתומר יוסף בן אורי אלון, ולהבדיל, השיעור מוקדש לרפואת ריקה בת לאה בתוך שאר חולי ישראל. נודה לכל הלומדים אם תלמדו לרפואתה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קלח ממסכת שבת באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים היום בעזרת השם את פרק תולין בעמוד הקודם, ונסיים באמצע עמוד ב', השיעור היום יהיה 19.5 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדבר על משמרת, ונראה מה הבעיות שעולות במשמרת ומה הדעות. בחלק השני והשלישי נעמיק בשתי הבעיות שעולות במשמרת. בחלק השני נדבר על אוהל, ובחלק השלישי נדבר על ברירה. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, מה זה בכלל משמרת, מה הבעיות בו ומה הדעות. אז כשעושים יין, ביין יש שמרים. שמרים זה סוג של פטריה שנמצאת גם באופן טבעי בענבים. היום שמרים מוכרים לנו יותר מהתחום של אפייה, אבל הם משמשים גם להציס את היין, ואחרי שהיין תסס, יש שכבה שאפשר להוציא אותה, שזה השמרים, אבל באותם שמרים עדיין מעורב יין, אז רוצים את היין הזה. אז מה עושים? עושים משמרת. מה הכוונה? לוקחים איזשהו בד, קושרים אותו על הפייה של הכלי שאליו אנחנו רוצים להכניס את היין, שמים שם את השמרים, והיין יוצא מהשמרים ונכנס לתוך הכלי, והשמרים לא השמרים נשארים למעלה. זה משמרת, ובמשמרת יש שתי בעיות. בעיה אחת זה בהכנת המשמרת, כי כשאני תולה את אותו בד על הכלי, אני בעצם יוצר כאן בתוך החלל של הכלי אוהל קטן, זאת בעיה אחת. בעיה שנייה זה לא בהכנת המשמרת, אלא בשימוש, וזאת בעיית ברירה. אז האם מותר להכין ולהשתמש משמרת ביום טוב ובשבת? לגבי זה יש מחלוקת בין רבי אליעזר לחכמים בשתי הנקודות, כשחכמים מחמירים בשתיהן. רבי אליעזר אומר שלתלות את המשמרת ביום טוב מותר ובשבת אסור, להשתמש במשמרת מותר בשניהם. חכמים מעלים בדרגה אחת לחומרה בשתי נקודות, לכן להכין את המשמרת הם מוסרים לא רק בשבת אלא גם ביום טוב. להשתמש במשמרת רבי אליעזר התיר בכל מקרה, חכמים מתירים רק ביום טוב ולא בשבת. זאת המחלוקת, נאמר אותה עוד פעם, והפעם לא לפי שני החולקים אלא לפי שני המקרים. כלומר, לגבי תליית המשמרת בשבת לפי כולם אסור, המחלוקת היא לגבי יום טוב, רבי אליעזר מתיר וחכמים אוסרים. לגבי השימוש במשמרת, כאן ביום טוב לפי כולם מותר, המחלוקת היא לגבי שבת שרבי אליעזר מתיר וחכמים אוסרים. עכשיו, מה הסברה? נתחיל דווקא בשימוש, כי על זה הגמרא לא מדברת. לגבי השימוש במשמרת, ביום טוב מותר, כי זה צורך אוכל נפש, ומותר ביום טוב צורכי אוכל נפש. בשבת, חכמים אוסרים כי זה ברירה, בהמשך נראה איזה סוג של ברירה בדיוק, אבל רבי אליעזר אומר, זה לא ברירה וזה מותר לכתחילה, כי זה לא דרך ברירה. עכשיו, למה בדיוק זה לא דרך ברירה? יש המון הסברים בראשונים. הרשב"א למשל אומר שבבורר אתה עושה משהו, אתה מזיז, אתה פועל, לעומת זאת פה אתה שם את השמרים ושוכח מזה, והם לאט לאט מעצמם מוצאים את היין לתוך הכלי, זה לא נקרא בורר לפי רבי אליעזר. אז זה לגבי בורר. לגבי תליית המשמרת בשבת אסור, כי אתה עושה אוהל. ביום טוב רבי אליעזר מתיר וחכמים חולקים, כי הם חולקים האם מותר ביום טוב להכין רק צורכי אוכל נפש, או גם מכשירי אוכל נפש. כלומר, האם מותר לי רק לעשות את המלאכות של הכנת האוכל עצמו, למשל לברור את השמרים, או שמותר לי גם להכין את הכלים שאיתם אני עושה את המלאכות, כמו להכין סכין או להכין תנור או להכין את המשמרת. לפי רבי אליעזר מותר, לפי חכמים אסור. אגב, בסוגריים זה מזכיר לנו גם את שיטת רבי אליעזר שראינו לא מזמן לגבי מכשירי מילה, שלמשל הוא מתיר להכין את הסכין של מילה. עד כאן תיאור המחלוקת, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. עכשיו, בשני החלקים הבאים אנחנו נתמקד יותר בשני הנושאים שעלו, כלומר אוהל וברירה. נתחיל באוהל ואחר כך ברירה. את החלק של אוהל נחלק לחמש סוגיות, את הסוגיה הראשונה נחלק לשני שלבים. השלב הראשון זה פשוט להבין את המשנה. אמרנו מקודם שאם תולים את המשמרת בשבת, אז לפי כולם זה אסור, והשאלה היא באיזה רמה זה אסור. לגבי זה, רב יוסף מפתיע ואומר שזה איסור תורה וחייב חטאת. אביי לעומת זאת אומר, מה פתאום? לא יכול להיות שהוא יהיה חייב חטאת. אם אתה אומר שעל דבר כזה חייבים חטאת, אז אנחנו צריכים לאסור, לפחות מדרבנן, לתלות כל דבר על כל דבר. למשל, לקחת כלי ולתלות אותו על איזשהו וב מהקיר, זה גם תליה, אז אולי רבנן צריכים לאסור את זה, את הוא תליה של משמרת. אלא ודאי שזה לא איסור דורייתא של אוהל, אלא יש כאן רק איסור דרבנן. עכשיו, איזה איסור דרבנן? אז כאן הבעיה קצת פחות ברור, הוא אומר שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול. איזה איסור זה? אז ברש"י משמע שזה בעיה של עובדין דחול, וזה באמת לא קשור לאוהל. ברמב"ן לעומת זאת משמע שזה אוהל, רק שזה אוהל הרי ולא אוהל קבע, ואוהל הרי אסור מדרבנן ולא מדאורייתא. עד כאן השלב הראשון. עכשיו, כיוון שהזכרנו את איסור אוהל, זה מוביל אותנו לשלב השני בשורה השנייה בעמוד א', וזה שהבאי בא לעשות לנו סדר בדיני אוהל, והוא אומר שיש שלוש דרגות. הדרגה החמורה זה איסור תורה, זה באוהל קבע. הדרגה האמצעית זה מצבים של אוהל הרי, שזה אסור מדרבנן, אבל פטור מדאורייתא, ויש דרגה שלישית, שזה דברים שמותרים לגמרי. אלה הדרגות, ועכשיו נראה את הדוגמאות שהוא מביא גם לדרגה השנייה וגם לשלישית. אנחנו מסבירים את זה לפי הראשונים, שכל הדוגמאות שהוא מביא כאן קשורות לאוהל ולא לאיסורים אחרים. אז הדוגמאות לדרגה השנייה של פטור אבל אסור, זה קודם כל המשנה שלנו לפי הרמב"ן, משמרת. דבר נוסף זה גוד, שזה איזשהו שק אור שהולכי דרכים תולים על ארבע יתדות, וזה בעצם יוצר אוהל מתחת לאותו אור, זה אוהל הרי, לכן זה רק מדרבנן. דוגמה שלישית זה קילה, כרגע אנחנו מדברים על קילה רגילה, בהמשך נדבר על קילה של חתנים. קילה רגילה זה ששמים ארבע עמודים מסביב למיטה, ומעל זה פורסים איזשהו בד שמשמש כגג, זה אוהל הרי, וממילא זה אסור מדרבנן. ודוגמה רביעית זה כיסא של גלין, שלפי התוספות זה כיסא שמכינים אותו על ידי זה שיש מסגרת, ובאמצע יש חור, אז בחור הזה קושרים אור בצורה חזקה, ואז יש על מה לשבת, והדבר הזה הוא אוהל למה שנמצא מתחתיו, למרות שהאמת היא שלא משתמשים במה שמתחתיו, אבל בכל זאת זה נחשב אוהל לפחות מדרבנן, וממילא זה פטור אבל אסור. עד כאן הדוגמאות לדרגה השנייה של פטור אבל אסור. ועכשיו הדוגמה של הבאי אל הרמה השלישית של דבר שמותר לגמרי זה כשיש אוהל שהוא בעצם כבר עשוי, אבל הוא לא יושב כמו אוהל. למשל, אם יש לי את אותו כיסא שהרגע דיברנו עליו וכבר הכנתי אותו לפני שבת, כלומר שהאור כבר נמצא בכיסא, אבל הכיסא לא עומד רגיל, אלא שוכב לפני שבת, ואז בשבת עצמה העמדתי את הכיסא כך שלכאורה יצרתי אוהל, אבל אומר הבאי זה מותר, כי לא יצרתי שום דבר, האוהל כבר היה מוכן, רק שמתי אותו על מקומו. זאת הדוגמה של הבאי לדברים שמותרים לגמרי. בהמשך השיעור אנחנו נראה עוד דברים שגם הם מותרים. עד כאן הסוגיה הראשונה לגבי אוהל. בשלב הראשון שלה אמרנו שרב יוסף מבין שבמשנה זה חיוב חטאת, אבל הבאי מהר מאוד אמר שזה רק דרבנן. זה הוביל אותנו לשלב השני, ששם הבאי הביא את שלוש הדרגות של אוהל, חטאת, פטור אבל אסור כשזה אוהל הרי, ומותר, למשל כשהאוהל כבר עשוי ואני רק מושיב אותו. עד כאן הסוגיה הראשונה. זה הביא אותנו לשורה השביעית בעמוד א', ועכשיו, בשביל להמשיך בנושא של אוהל, אנחנו נדלג משם עד הרבע התחתון של עמוד א', נמשיך את אוהל עד סוף הדף, ואז נחזור אחורה למה שדילגנו. בשאר הסוגיות של החלק הזה, אנחנו בעצם נמשיך את מה שהבאי התחיל, ונתאר מצבים שונים, ונראה מתי הם אסורים מדרבנן, מתי הם מותרים לגמרי. אז המצב הראשון שנדבר עליו, שבו אפשר להקל ולהתיר לגמרי, זה כשיש חוט או משיכה. מה הכוונה? למדנו בדף קוף קפה, וגם הגמרא הזכירה את זה כאן ממש בתחילת הגמרא, שלפי רבנן אמנם אסור לבנות אוהל, אבל מותר להוסיף לאוהל אם התוספת היא תוספת הרית. ולכן למשל, אם יש לי איזשהו גג שאפשר לפתוח ולקפל אותו, והוא קצת פרוס מלפני שבת, לפחות טפח, אז בשבת עצמה אני יכול לפרוס אותו עד הסוף, כי הוא כבר היה פרוס קצת, אז רק הוספתי על אוהל שכבר היה קיים. לפי רבי אליעזר אמנם זה אסור, אבל לרבנן זה מותר, וזאת ההלכה. ממילא עכשיו הגמרא מרחיבה את העיקרון הזה והיא אומרת גם אם יש דבר שאומנם לא פרוס אבל יש לו הכנה לפריסה, כלומר יש איזשהו חוט שזה סוג של מסלול שאליו אפשר לפרוס את אותו בד על ידי משיכה של איזשהו חוט, כיוון שהוא כבר מוכן לפריסה אז כשאני פורס אותו ככה בשבת זה לא נחשב שעשיתי כאן משהו חדש אלא רק הוספתי על משהו שכבר היה, וממילא זה מותר אפילו שזה לא היה פרוס טפח מלפני שבת. זה באופן כללי, ועכשיו נראה את הדוגמאות שהגמרא הביאה לזה. הדוגמה הראשונה זה של רמי בר יחזקאל, וזה לגבי מה שהוא קורא תלית כפולה. כלומר, שיש ארבע יתדות, ולמעלה שמים איזשהו תלית, כלומר משהו כמו חופה, שיש דגג, וזה גם קצת יורד לצדדים, אז לשים את זה בשבת עצמה ודאי שאסור, אבל אם זה כבר היה על היתדות, אבל זה היה מקופל, ויש איזשהו חוט או משיכה שאפשר למשוך ואז זה כבר נהיה פרוס, אז זה מותר לפרוס בשבת. זו דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה זה קילה, שרב כהנה שאל את רב לגבי קילה ולגבי מיטה, ובין השאר רב אמר לרב כהנה שעל קילה רגילה אסור לפרוס בד, כמו שהזכרנו כבר מקודם באביי, אבל אם הבד כבר על הקילה רק שהוא לא פרוס ויש חוט או משיכה שעל ידי זה פורסים, אז זה מותר. והגמרא גם מוסיפה שרב יוסף ראה שבבית רבונה היו ככה מפרקים את הקילות בשבת בבוקר, והמאירי מסביר שכוונה היא לא שפרקו ממש, אלא פשוט קיפלו את אותו בד, ולמה זה היה מותר? כי יש שם חוט או משיכה, וממילא מותר גם לפרוס וגם לקפל. עד כאן שתי הדוגמאות לגבי חוט או משיכה. עכשיו רק בסוגריים, נעיר אמרנו מקודם שרב כהנה שאל את רב כמה שאלות לגבי קילה ולגבי מיטה. מה שאמרנו זה אחד מהדברים, אבל רב אמר לו עוד שני דברים, וזה לגבי מיטה שזה אסור מדרבנן, זה כשזה במקרה שתיארנו מקודם, שהוא קושר בשבת את העירייה אל המיטה. מקודם קראנו לזה כיסא של גלין, כאן קוראים לזה מיטה של קרמנאי. דבר שני שהוא אמר זה שאם יש כבר את הבד בתוך הכיסא והוא רק שוכב, מותר להעמיד אותו, כמו שאמרנו מקודם, אז את זה כבר אמרנו, לכן זה בסוגריים. עד כאן הסוגיה השנייה לגבי אוהל, אמרנו שאם יש חוט או משיכה, מותר. בהמשך נראה שלפי חלק מהראשונים יש בכל זאת הגבלות. הסוגיה השלישית בנושא של אוהל זה שלוש שורות לפני סוף עמוד א', זה שאומרים בשם רבי חייא שאוהל זה דווקא אופקי לקרקע, כלומר שיש לפחות טפח שהוא אופקי לקרקע וזה בעצם גג. אבל אם האוהל הוא לא אופקי אלא רק אנכי, אז זה מותר לגמרי גם מדרבנן. זה באופן כללי, עכשיו נראה את זה לגבי שתי דוגמאות, אחת פשוטה ואחת יותר מורכבת. הדוגמה הפשוטה זה לגבי וילון, כלומר אם אתה שם איזשהו בד על החלון או אפילו סתם איזושהי מחיצה מאיזושהי סיבה, אין בזה שום בעיה וזה מותר אפילו מדרבנן, כי זה לא אוהל, כי זה אנכי ולא אופקי. זו דוגמה ראשונה. אגב, בראשונים אומרים שאם המחיצה הזאת היא לא סתם מחיצה אלא לאיזשהו צורך הלכתי, אז זה אסור. הדוגמה השנייה שאומרים בשם רבי חייא זה קילת חתנים, שהזכרנו את זה גם מקודם, שכאמור זאת קילה שהיא מעל המיטה, אבל היא לא בצורה של ריבוע מעל המיטה, אלא משולש, כמו שילדים מצרים אוהל, כלומר ששמים איזשהו מוט לאורך המיטה, ומעל זה שמים את הבד, והבד יורד בשיפוע לשני צידי המיטה. בקילה כזאת אומר רבי חייא, כיוון שאין גג, כי הלמעלה זה שפיץ, אין שם טפח, ממילא זה מותר לגמרי, כי כאמור אוהל זה דווקא אופקי, וכאן זה שיפוע, זה לא אופקי. זה מה שאומר רבי חייא, אבל ברב ששת בריידר רב אידי ומקביל את זה מאוד, עד כדי כך שקשה להבין מה כאן המקרה. רב ששת מביא ארבע הגבלות כאלה, הגבלה הראשונה כבר ברורה לנו, וזה שבלמעלה של הגג לא יהיה טפח שהוא כן ישר, כי אז זה כבר אוהל רגיל. ההגבלה השנייה מרחיבה את ההגבלה הראשונה, והיא אומרת שלא רק שבגג אין טפח, אלא צריך שגם אם נתרחק מהגג שלושה טפחים, שגם שם שני הצדדים של הבד לא היו רחוקים אחד מהשני במרחק של טפח. כי אם הם כן רחוקים, אז כיוון שזה עדיין בתוך שלושה טפחים מהשפיץ למעלה, אז זה נחשב כאילו שזה הכל מחובר ללמעלה, כי זה לבוד, ואז זה כאילו שיש טפח בגג, וממילא זה אסור. אז זה תנאי שני, צריך שגם לא יהיה טפח במרחק של פחות משלושה טפחים מלמעלה. ההגבלה השלישית היא אולי ההגבלה הכי חשובה, כי היא קצת הופכת את הכוונה הראשונית שהבנו ברבי חייא, כי אנחנו הבנו ברבי חייא שהוא בעצם אומר שכיוון שזה שיפוע ולא אופקי, זה לא נחשב גג וזה מותר. לעומת זאת אומר רב ששת שאם בסך הכל בכל ציר ה-X של השיפוע יש טפח, אז זה נחשב גג וזה כן אסור, כלומר לדעתו השיפוע זה כן כמו גג. זאת ההגבלה השלישית. בהגבלה הזאת יש שני קשיים מאוד גדולים. קודם כל, כי אם אין בשיפוע טפח, אז בעצם אומר שהתחתית של הקילה הזאת היא פחות משני טפחים, אז איך ישנים שם בכלל? זה קושי אחד. קושי נוסף זה שבגמרא בסוכה יש באמת מחלוקת האם השיפוע נחשב גג או לא. לכן באמת המאירי ומשמע שגם הרמב״ם לא גורסים את ההגבלה הזאת, ובאמת גם אם בשיפוע יש טפח זה עדיין מותר. תראו בסיכום שלנו באתר ששם הבאנו תירוצים אחרים כמו רשי ועוד. והתנאי הרביעי והאחרון של רב ששת בריידר אבידי, זה שהבד הזה שיורד על המיטה גם לא יעקוף את המיטה וימשיך קצת למטה, כי הרי ברגע שהוא עוקף, אז אם יש ילד שנכנס מתחת למיטה, בשבילו נוצר כאן אוהל, כי המיטה עצמה היא הגג, ובצד יש קירות שזה אותם בדים, אז אסור שזה יעבור. גם התנאי הזה קצת קשה, כי הרי למשל כשאנחנו יושנים, אז גם השמיכה שלנו עוברת את המיטה ובעצם יוצרת אוהל מתחת למיטה, ויש עוד קשיים, תראו בסיכום באתר, ששם הבאנו כמה תירוצים. בכל אופן, עד כאן ההגבלות של רב ששת בריידר אבידי להיתר של קילת חתנים. אז זאת הייתה הסוגיה השלישית, שראינו שתי דוגמאות לדברים שהם לא אופקיים, אלא אנכיים. הדוגמה הבסיסית זה וילון, הדוגמה הקצת יותר קשה זה קילת חתנים, כי לא ממש אנכית, אלא היא שיפוע. וזה הגענו לשורה העשירית בעמוד ב', ואנחנו עוברים לסוגיה הרביעית לגבי אוהל, וזה כובע עם שוליים. הרי כשאני לובש כובע עם שוליים, אז השוליים האלה הם בעצם גג, ואני כרגע נמצא מתחת לאוהל, אז האם מותר לשים כובע עם שוליים? אז רב ששת בריידר אבידי, שלפני רגע מאוד החמיר לגבי קילת חתנים, כאן הוא דווקא מקל ואומר שמותר לגמרי, על זה הגמרא מקשה ממאמרה אחרת שאומרת שאסור, ועל זה עונה הגמרא בשני שלבים. בשלב הראשון היא אומרת שזה תלוי האם באותם שוליים יש טפח, רק אם יש טפח זה אסור. הבעיה בזה זה שאם אתה אומר שאסור לי לשים משהו על הראש שהוא יוצא טפח כלפי חוץ מהגוף שלי, אז אפילו אם אני שם איזושהי טלית על הראש, לפעמים הרי החלק העליון בולט כלפי חוץ מהגוף טפח, אז מה, גם זה אסור משום אוהל? לכן לפי הרבה ראשונים הגמרא כאן מוסיפה עוד תנאי, וזה שצריך גם שיהיה טפח וגם שיהיה מודק, כלומר קשה. אם זה כובע שהשוליים שלו טפח וקשים, אז באמת זה אסור. אם זה לא קשה, אז זה מותר, וזה מה שרב ששת בריידר אבידי יתיר. זה לפי הרבה ראשונים, אבל תראו רשי שלדעתו למסקנה של הגמרא, באמת אין שום בעיה של אוהל בכובע, והנושא של הגמרא בסוף זה בכלל חשש של טלטול ברשות הרבים. עד כאן הסוגיה הרביעית, ועכשיו בשליש העליון של עמוד ב' הסוגיה החמישית והאחרונה. את הסוגיה החמישית אנחנו נראה עכשיו לפי פירוש שמובא בריטווה, שהוא מביא את הרעה בשם הרמב"ן, וזה הפירוש שהריטווה הכי אוהב, וזה לגבי משהו שרב הונה אמר לרמי בר יחזקאל לגבי אותו גוד שדיברנו עליו בסוגיה הראשונה. נזכיר שהגוד זה שק של אור ששמים על ארבע יתדות, שאמרנו שאסור לעשות את זה בשבת. על זה אמר רב הונה, אם עושים את זה בשניים אז זה מותר. למה בשניים זה מותר? מסביר הרמב"ן שבעצם יש כאן כולה כללית לגבי אוהל הרי, שכיוון שזה רק איסור דרבנן, אם זה שניים שעשו, שאז גם באיסור תורה זה לא אסור מהתורה, אז כאן באוהל הרי רבנן התירו לגמרי, ולכן את אותו גוד מותר לפרוס בשניים. עכשיו הוא מגביל את זה דווקא למקרים כמו הגוד, אבל במקרים כמו הקילה, אם שניים או אפילו עשרה אנשים יפרסו קילה ביחד, אי אפשר שממש יעשו את זה בבת אחת, אלא מן הסתם יש איזשהו חלק קטן שכל אחד כן פרס בעצמו. ממילא במקרה כזה כן אוסרים, כי זה לא ממש בבת אחת, רק באותו מקרה של הגוד שכל אחד פשוט מרים את המקל עם הבד בבת אחת והכל פרוס, רק אז כיוון שזה ממש בבת אחת אז זה מותר. עכשיו כאמור, זה לפי ההסבר שמובא בריטווה, תראו רשי ששם עולה שמדובר כאן בנושא אחר לגמרי, וזה מגבלה על היתר שבנו מקודם לגבי חוט ומשיכה. עד כאן הסוגיה החמישית לגבי אוהל, ובזה בעצם סיימנו את החלק השני של השיעור, אבל ממש בסוגריים, כיוון שאנחנו כבר נמצאים בשליש העליון של הדף, וכבר ראינו משהו שרב הונה אמר לרמי בר יחזקאל, אז עכשיו בסוגיה השישית, הגמרא מביאה עוד שני דברים שרב הונה אמר לו, אחד שקשור לדיני שבת, לפי רוב הראשונים לא קשור לאוהל, ואחד שבכלל לא קשור לדיני שבת, ואותו נראה מחר. אז הדבר שקשור לדיני שבת, זה שאם יש לך קירה, כלומר איזשהו כלי מחרס, שמעליו שמים את הסיר ובתוכו שמים את האש, ועל הקירה הזאת יש ארבע רגליים, אז אם שני רגליים נשברו, אז לפי חלק מהראשונים אין כאן בעיה של מוקצה, אבל יש כאן בעיה שאם תחזיר את הרגליים אולי תתקע את זה חזק, ואז תעובר על איסור בונה או על איסור מעקה בפטיש, וממילא זה אסור, כי חוששים שתתקע חזק. אם רק רגל אחת נפלה, אז רב הונה כבר לא חושש, כי באמת אפשר להסתדר בלי הרגל, אז אין חשש שתתקע אותה חזק, אבל רב עדיין חושש שמה תתקע, והוא אוסר לטלטל את אותה קירה. זה הפירוש ברשי, יש ראשונים אחרים עם הסברים אחרים לגמרי. זה היה דבר נוסף שרב הונה שלח לרמי בר יחזקאל. כאמור, יש דבר שלישי שזה לא קשור לדיני שבת, אלא לגבי תורה, וזה סוגיית אגדתה, ואותה נראה מחר. אז בזה בעצם הגענו לאמצע עמוד ב', ובזה סיימנו את החלק השני של השיעור לגבי אוהל. עכשיו אנחנו נחזור חזרה לשורה השביעית בעמוד א' בשביל החלק השלישי, וזה לגבי ברירה. כמו שאמרנו בתחילת השיעור, לגבי שימוש במשמרת, ביום טוב זה מותר לפי כולם, כי זה אוכל נפש. בשבת רבי אליעזר מתיר, כי לדעתו זה לא דרך ברירה, אבל רבנן אוסרים. עכשיו לגבי המחלוקת הזאת נראה שני דיונים. דיון ראשון, בדומה לדיון הראשון שראינו גם בחלק הקודם, זה מה רמת האיסור לפי רבנן. רב כהנה אומר שזה דאורייתא, כלומר מי שמשמר חייב חטאת. רב ששת לעומת זאת טוען שזה לא יכול להיות, כי לא יכול להיות שבמשנה יש מחלוקת כל כך קיצונית שרבנן אוסרים מדאורייתא ורבי אליעזר מתיר לגמרי. הרי אם רבנן שהם הרוב היו אוסרים מדאורייתא, אז היה מצופה שרבי אליעזר לפחות יאסור מדרבנן, כי כשהוא רואה שהרבים אוסרים מדאורייתא אז הוא רואה שלפחות זה קרוב לדאורייתא, לא סביר שהוא יתיר לגמרי. זאת הטענה של רב ששת, שלא סביר שיש מחלוקת כל כך קיצונית. ועל הטענה הזאת מקשה רב יוסף, והוא אומר, הנה, אני אביא לך דוגמה של מחלוקת קיצונית, וזה לגבי האם מותר לטלטל תכשיט שהוא עיר של זהב, כלומר תבלית של ירושלים, ששם באמת רבי מאיר מחייב חטאת, ורבי לעזר מתיר לגמרי. אז הנה אתה רואה שיש מחלוקת קיצונית, אומר לו הבאי, מה הראיה משם? הרי שם זה לא שיש רק שתי דעות, אלא באמת יש שלוש דעות, רבנן הם באמצע, והם אומרים שפטור אבל אסור, לכן רבי אליעזר יכול ללכת לקיצוניות ולומר שמותר לגמרי. לעומת זאת אצלנו שיש רק שתי דעות, שם באמת אומר רב ששת שלא סביר שהם דעות קיצוניות. בכל אופן, עוד פעם רב כהן אומר שזה כן מחלוקת קיצונית, רב ששת אומר שלא, ורבנן אוסרים רק מדרבנן. הדיון השני בחלק הזה, בהנחה שבאמת לפי רבנן זה אסור מדאורייתא, השאלה היא משום איזה אב מטרים בו. כלומר, אם אני רואה מישהו שמסנן את השמרים, אני צריך לומר לו, תיזהר, אתה עובר על אב מלאכה פלונית, ואני צריך לומר לו איזה אב מלאכה. לגבי זה אומר רשי שברור שאם אני אומר לו משום מרקד, אז ודאי שזה בסדר, כי באמת הפעולה הזאת של סינון שמרים דומה מאוד למרקד, כי בשניהם יש לי סוג של נפה, ועל הנפה למעלה נשארת הפסולת, כלומר השמרים או החלקים הגדולים יותר בקמח, ולמטה יורד מה שאני רוצה, כלומר הקמח המנופה או היין. אז ודאי שאם אני מטרה בו משום מרקד, זה נחשב התראה. המחלוקת בגמרא זה אם אני יכול להתרות בו במקום משום מרקד, משום בורר. לגבי זה, רבו אומר שכן, רבי זיירה אומר שלא. למה כן ולמה לא? בבורר, בניגוד למשמר ולמרקד, האוכל והפסולת כולם נמצאים ביחד בערימה, ואני פשוט מלקט מתוך כל התערובת את הפסולת וזורק את הפסולת החוצה. אז מצד אחד הפעולה של משמר יותר דומה בזה למרקד, כי בשניהם האוכל יורד למטה והפסולת נשארת אצלי למעלה על הנפה. מצד שני, גם בבורר וגם במשמר, בניגוד למרקד, באוכל עצמו שאותו אני כן רוצה, אני בעצם לא נוגע. בבורר הרי אני מוציא רק את הפסולת, ואני לא נוגע באוכל, הוא פשוט נשאר אצלי. וגם במשמר אני שם את השמרים על המסננת, והיין יורד למטה לבד, אני לא עושה לו כלום, הוא פשוט נוזל. לעומת זאת, במרקד זה לא קורה לבד, אני צריך להקפיץ את הנפה, כלומר אני כן צריך לעשות איזושהי פעולה על אותו אוכל שאותו אני כן רוצה, אז בזה דווקא משמר יותר דומה לבורר, כך מסביר בביור הלכה, ולכן רבו אומר שאפשר להטרות בו גם משום בורר. עד כאן הדיון השני בחלק השלישי של השיעור לגבי בורר, בזה הגענו בערך לאמצע עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון הצגנו את הנושא שזה משמר, וראינו שיש בזה שתי בעיות, גם יצירת אוהל וגם בורר, וראינו את מחלוקת רבי אליעזר ורבנן, רבי אליעזר מקל ומתיר לשים אוהל כזה ביום טוב, כי הוא מתיר גם מכשירי אוכל נפש, אבל לא בשבת. רבנן לעומת זאת אוסרים גם ביום טוב, כי הם אוסרים מכשירי אוכל נפש. לגבי שימוש במשמר, ביום טוב זה ודאי מותר, כי זה אוכל נפש. בשבת, רבי אליעזר מתיר כי זה לא דרך ברירה, רבנן אוסרים כי זה כן ברירה. זה היה בחלק הראשון, בחלק השני התמקדנו באוהל, את החלק הזה חילקנו לחמישה שלבים. בשלב הראשון, קודם כל בדקנו האם לפי חכמים שאוסרים לשים את המשמרת בשבת, האם זה דאורייתא או דרבנן. רב יוסף אמר דאורייתא, אביי אמר דרבנן, כי זה רק אוהל הרי, ואולי זה אפילו לא זה, אולי זה רק עובדין דחול. זה הוביל אותנו לשלב הבא באביי, ששם הוא עשה סדר לגבי שלוש הרמות. הוא אמר שהרמה החמורה זה חיוב דאורייתא, שזה באוהל קבע. הרמה השנייה זה פטור אבל אסור, שזה באוהל הרי. הוא הביא לזה דוגמה קודם כל מהמשנה שלנו, שזה הנושא, אחרי זה מיגוד, שזה סק על ארבע יתדות, קילה שיש לה תפח למעלה, וכיסא של גלים ששמים את היריעה שעליה יושבים, וזה בעצם יוצר אוהל מתחת לכיסא. כל זה זה אוהל הרי, ולכן זה פטור אבל אסור. הרמה השלישית שזה מותר, זה שהכיסא כבר עשוי והוא רק מניח אותו, והוספנו לזה קילה שאין לה תפח, ולפי תוספות אם הוא שם קודם את הגג ואז את הכתלים. זאת הייתה הסוגיה הראשונה. שאר הסוגיות, בדקנו מצבים שונים וראינו קולות שונות לגבי מתי זה פטור אבל אסור ומתי זה מותר. לגבי זה, הסוגיה השנייה הייתה שאם יש חוט או מושיכה, שאז אפשר בקלות לפרוס את שאר האוהל, זה נחשב שהוא רק מוסיף משהו הרעי לאוהל וזה מותר. ראינו את זה לגבי טלית כפולה ולגבי קילה. סוגיה שלישית הייתה שאם זה מחיצה אנכית, אז זה מותר. ראינו את זה לגבי וילון ולגבי קילה של חתנים. אמנם ראינו לפי רב ששת ברדר אבידי כמה תנאים שקצת הוציאו את העוקץ מהיתר הזה, כי הוא אומר שאם יש שיפוע טפח אז כבר אסור, כי השיפוע זה כמו גג, אבל ראינו שאמירי לא גורס את זה. סוגיה שלישית הייתה לגבי כובע עם שוליים, רב ששת התיר, שאלנו הרי אסור, וענינו זה אסור רק אם יש שוליים טפח והם קשים, זה לפי חלק מהראשונים, לפי רש"י באמת אין שום איסור בכובע, וכל החשש זה שזה יעוף ברוח והוא יטלטל. בסוגיה החמישית, לפי השיטה שמובאת בריטפה, ראינו את הקולה לגבי שניים שעשו, שאז זה מותר לגמרי. אגב זה, בסוגיה השישית, ראינו לגבי קירה שאם שני רגליים שלה התפרקו, אז אסור לטלטל שם או יתקע, עם רגל אחת זה מחלוקת. עד כאן החלק השני. בחלק השלישי והאחרון ראינו לגבי ברירה במשמרת, שכאמור בשבת רבי אליעזר מתיר ורבנן אוסרים. לגבי זה ראינו שני דיונים. דיון ראשון, מה רמת האיסור לפי רבנן? רב כהנא אומר חטאת. רב ששת הקשה על זה, לא יכול להיות שזה מחלוקת כל כך קיצונית, אלא כנראה שרבנן רק אוסרים מדרבנן. בדיון השני, בהנחה שהם כן אוסרים מדאורייתא, לפי מה מטרים בו, אז ברור שאפשר להתרות משום מרקד. ראינו מחלוקת האם גם משום בורר. כל טוב.